רציתי בחצי שעה שנותרה לנו מהצום ללמוד איתכם מזמור שבכמה קהילות נחשב שיר של יום בתשעה באב, על אף שלא אומרים שיר של יום בבוקר, ומשייכים את המזמור הזה כמובן עם חורבן ירושלים, וזה מזמור שמתאים ליום. אני מקווה שבמשך החצי שעה אשכנע אתכם לראות את המזמור בפנים נוספות, לא במקום, אלא בפנים נוספות, ואולי לראות פה משהו הרבה יותר משמח. המזמור ידוע לנו על תשעה פסוקיו, והוא כולל שני פסוקים שאולי, אולי, הם שני הפסוקים המפורסמים ביותר בכל ספר תהילים, הפסוקים ה' וו'. כמובן שכל חתן כאן מכיר את הפסוקים, אבל כולנו מכירים אותם. אז בואו נראות את הפרק. עכשיו, לפני שתתחיל את הפרק, שאלה כללית. מי חיבר את התהילים? מי הכותב של מזמורי תהילים? מה? התשובה היא שזה לא ברור. אלה שטוענים, תפגש מישהו ברחוב, יגיד לך, דוד, נעים, זמירות ישראל, הוא המחבר של ספר תהילים. יש באמת דעות בין הראשונים שמשתמע מהם שהם ככה סוברים. אבל האמת היא שבסוגיות בגמרא ובמדרש נראה שספר תהילים הוא אנתולוגיה של מספר מחברים במשך הדורות. השאלה העיקרית פה היא במשך הדורות עד מתי. מתי הסתיים התקופה של חיבור מזמורי תהילים? בבקשה. והתשובה שהגמרא נותנת בסוגיה במסכת בבתרא דף ט"ו היא שדוד הוא המחבר של כל האוסף של מזמורי תהילים. זאת אומרת שאין מזמורי תהילים שמאוחרים לדוד. עכשיו זה קשה מאוד, מהסיבה הפשוטה שיש המון מזמורי תהילים שמביאים מצב שהוא בהחלט אחרי דוד, ובמקרים מסוימים אחרי חורבן הבית, למשל עין תת, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך וכו'. והגדולים שבהם הם שני המזמורים שנהוג לומר אותם לפני ברכת המזון. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. איך דוד מתקשר לזה? חוץ מזה, על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. דרך אגב, גם בוני ירושלים, אדוני נחי ישראל כנס, קשה לייחס את זה לתקופה של דוד או לפני. אז אלה שמחזיקים בשיטה הזאת, מבינים שדוד אמר את המזמורים האלה, או מישהו אחר, על דרך הנבואה. הבעיה היסודית שם, שאנחנו לא מוצאים בתנ"ך נבואה על העתיד שנאמרת בלשון עבר. זאת אומרת, כל נבואה שיש לנו, הנה ימים באים, משהו שיקרה בעתיד. ודרך אגב, על פי רוב, דבר מאוד מעורפל, לא ברור. הנה ימים באים, השלחתי רעה בארץ. הנה ימים באים, וניגש חורש בקוצר, אבל זה דברים ספרותיים, קצת קשה להחזיק תמונה ברורה מהם. והמזמורים שעליהם אנחנו מדברים הם בלשון עבר. אני אפנה את תשומת לבכם לשנייה למזמור שאנחנו מכירים מתקופה יותר משמחת, תהילים קכ"ף. ופה נרחיב את היריעה, כי הרי מהכותרות של מזמורי תהילים, אולי היה אפשר להבחין במחבר, שיר המעלות לדוד. מי שיקרא את זה יחשוב, בסדר, דוד חיבר את זה. שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו שערי ירושלים, אתם מכירים את זה, נכון? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. עכשיו יש תיאור של ירושלים, כעיר שחוברה לה יחדיו, זה גם לא מתאים לדוד, אבל נדלג על זה. ששם עלו שבטים שבטי יעל הודות לשם אדוני, כנראה זה עלייה לרגל, לבית המקדש, דוד, היה, אבל יותר קריטי זה הפסוק הבא, כי שם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. זאת אומרת, המשורר מהלל את העיר ששם במשך דורות יש כיסאות למשפט למשפחת בית דוד. אז איך מפענחים את הכותרת שיר המעלות לדוד? כנראה הכוונה זה לכבוד דוד, או לכבוד זכרו של דוד, לכבוד משפחת בית דוד. אז אפילו במזמורים איפה שדוד מוזכר שם בכותרת, קשה לשייך אותם לתקופה כל כך מוקדמת. בסדר, איך המפרשים מבינים, המפרשים שמוכנים לראות בתקופה אחרי דוד, חיבור מספורי תהילים, איך הם, לאן הם משייכים, או למתי הם משייכים את המזמור הזה, אז המלבי"ם למשל משייך את זה לשנה הראשונה של קורש. זאת אומרת, אחרי הצהרת קורש, שהוא נתן ליהודים לחזור ולבנות את המקדש, מה שאנחנו מכנים בית שני, שזה חובר אז. בסוף אני אביע דעה די דומה, טיפה שונה, שישנה גם את פני הדברים. אבל הזכרתי את הגמרא, רק לסיים את החלק הזה, יש עוד דעות בין חז"ל שמאחרים את חיבורי מספורי תהילים. במדרש שיר השירים רבה על הפסוק, על המילה תלפיות, המדרש אומר תלפיות זה ספר תהילים שהרבה פיות אמרו אותו, מי אמר? אז כמו הסוגיה בגמרא בבא בתרא, יש 10 מחברים, אבל המחבר האחרון בבא בתרא זה דוד, המחבר האחרון במדרש, יש מדרש מקביל בקהלת רבה, זה עזרא. ויש סוגיות, למשל סוגיה בפסחים דף קי"ז, ששואלים מי חיבר את פרקי הלל, מביאים שם 7 דעות, אף אחד מהם זה לא דוד, והמאוחר שבהם זה מרדכי ואסתר בשושן הבירה. אנחנו מכירים את הפרק תהילים שדווקא נוגע לנו בתקופה הזאת, למנצח על איילת השחר, אלי אלי למה זבתני, פרק חפת, שחז"ל משייכים אותו, מייחסים אותו לאסתר, אסתר היא איילת השחר, והיא טוענת, למה לא עזבתני כשהיא נכנסת אצל אחשוורוש. אז יש דעות בין החכמים. בסדר, בואו נלמד את הפרק, על סמך זה שאנחנו לא יודעים בינתיים מי חיבר ומתי חיברו, אבל השאלה היותר חשובה היא למה חיברו? למה מחברים פרקי תהילים? מי שהמשורר שכותב פרק תהילים, מה מניע אותו? אותה. למה? אז משהו או קרה לו, או מייצג קבוצה שקרה להם משהו גדול, או שהם במצוקה, או שהוא במצוקה. ממעמקים קראתיך. זאת אומרת, זה אדם שמוצא את עצמו במעמקי, אחרי שלומדים את הפרק, מעמקי חטא, ולא יכול לראות פתרון לדבריו, והוא צועק לשם. זאת אומרת, הוא מזכיר איך שהיה ככה, קראתיך השם. מישהו שהולך לטיול עם הרבה סכנות, עשה עיניי על הערים, עין יבוא עזרי, זה תפילת הדרך פשוט. או קבוצה שעכשיו קרה לה משהו פנטסטי. הודו לאדוני כי טוב, כל מחסתו, יומרו גאולי אדוני אשר גאלם מיד שר, פרק ק"ז. אז השאלה, מה מניע את המחבר של נהרות בבל לחבר את הפרק? בואו נלמד את הפרק ביחד, נעבור על המילים, נדאג שאנחנו מבינים את המילים. דבר שני שצריכים לעשות כל פעם שלומדים פרק בתהילים, אחרי שלומדים את המילים, זה להבין את מבנה הפרק, ושכל פרקי תהילים הם שירים. הם דווקא שירים שהתחברו כדי להיות מוצגים עם תזמורת. לפעמים צריכים גם כן לחשוב איזה מין כלים, איזה מין מוזיקה היו משתמשים כדי לעבוד אותו פרק. שאלה שצריכים לשים בצד. אוקיי, אז בואו נאמר את המילים, נדבר גם על החלוקה של הפרק. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו וזוכרנו את ציון. עכשיו, מי מדבר כאן? מי הדובר? כנראה שזה מישהו שישב, או קבוצה שישבו, על נהרות בבל. מי הם היו? גולים בבבל, אחרי חורבן בית ראשון, נכון? אבל הם היו קבוצה מסוימת, כפי שנראה מיד. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. אז הם אנשים שמחזיקים בכינורות. אז מי הם?
לוויים.
יפה. אז לוויים שהגיעו לבבל עם כלי המנגינה שלהם, תלו את הכינורות שלהם על ערבים עצי ערבה שהם בתוך נהרות בבל. אז בוא נחזור לנהרות בבל. מה עם נהרות בבל? אם תשאל מישהו מרחוב, מה זה נהרות בבל? היה אומר לך, פרט וחידקל. כאן זה לא פרט וחידקל. לא ייתכן. אין ערבים בתוך הפרט. הפרט זה ענקי ומהיר. אז המציאות היא שבבבל העתיקה, וגם היום, בבבל העתיקה, בין שתי הנהרות חצבו הרבה הרבה שיחים ותעלות שהביאו את המים מכאן לשם, ואז יכלו גם כן להשקות את שדותיהם. אלה מה שנקראים נהרות בבל, הם הרבה יותר צרים, ושם ייתכן שיש עצים שגדלים. עכשיו מה שמעניין, יש אנשים שיושבים במקום ירוק, במקום עם מים, מקום חי ותוסס, יושבים ובוכים, למה? על ציון. מה זה ציון? ציון זה שם נובע לירושלים, נכון? או למקדש. אבל מה המשמעות של המילה ציון? אז ציון, יש גם עוד משמעות. מה? יבש, צייה. הם יושבים במקום חי, מקום מלא חיים. הם בוכים שאינם נמצאים במקום היבש ההוא, צייה. אנחנו נחזור לזה בסוף הפרק. עוד נקודה מעניינת, ספרותית כאן, כל זה שירה, המים של הנהר הם משתתפים עם זרימת המים על ידי הבכייה. הדמעות שלהם הם נעשים חלק מהתמונה של המים הזורמים בנהרות. ובמקום הזה הם מרגישים את עצמם שם. עכשיו יש שני דרכים כותביות שאפשר לפרש את המילה שם. שם זה שם. אבל מה זה שם? אז או שהם אומרים שאנחנו ישבנו בנהר, הרגשנו את עצמנו שם. זאת אומרת, אפילו כשאני בחול, אני לא מרגיש את עצמי בחול. בחול זה שם. אני בארץ, אני בציון. אפשרות אחת, זה קצת רחוק. אפשרות השנייה היא יותר פשוטה. מתי הפרק הזה התחבר? אחרי שחזרנו. שם ישבנו, גם בכינו וזכרנו ציון. זה ישנה את פני כל ההבנה שלנו את הפרק הזה ואת חשיבותו. כי שם, שוב פעם שם, שאילונו שובנו דברי שיר. תגידו את זה כמה פעמים. שאילונו שובנו דברי שיר. קשה בסוף התנית, אין מים. אבל זה מה שנקרא בספרות שרשור. שרשור אליטרציה, אותו ייצור כמה פעמים. שם שאילונו שובנו דברי שיר, אבל זה הכל ש... כי הם מסרבים לשיר. שם, מי זה שובנו? שובנו זה הבבלים. עכשיו, יש כאן בפסוק ג' וד' דו-שיח. השאלה אם הדו-שיח הוא דו-שיח שבאמת קרה, או זה דו-שיח מדומה. תחשבו על זה, ואחרי שנגמור פסוק ד' תגידו מה שאתם חושבים. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר, שירו לנו משיר ציון. זאת אומרת, הבבלים ישבו, או עמדו שם, וציוו אותנו, הלוויים, לשיר משיר ציון. ומה ענינו להם? לא! ותלינו את הכינורות, כי אנחנו בשביתה. מה התשובה שלנו? איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? דרך אגב, הם משירים את שירת ציון ושירת השם. זה דבר שטעון מחשבה. אז התשובה שלהם זה, אנחנו ממנים לעשות. אנחנו מסרבים פקודה. השאלה אם זה מקרה. דבר ראשון, למה השובים יהיו מעוניינים במוזיקה של היהודים בכלל? והשני, איך הלוויים כך יגיבו לשובים האלה, בלי לחשוש שזה יהיה הסוף שלהם? אז ייתכן מאוד שהדו-שיח הוא מדומה. המדרש כאן אומר משהו, אין כאן יהודים קטנים, נכון? Okay. המדרש אומר כאן משהו מפליא על המילה איך. איך אנחנו מפענחים את המילה איך? מה המילה איך? מה משמעות המילה איך? כיצד? כיצד זה שאלה מכנית. איך אני מגיע לווי-פיי פה במטף? אני צריך לתת לי סיסמה, עוד לא קיבלתי, כן.
מדוע?
אז איך זה גם מדוע? ואיפה ראינו את זה אתמול בלילה? איכה. מה זה איכה? איכה זו שאלה שמה התכסיס הצבאי שהשתמשו בו, אלא איך דבר כזה יכול לקרות? זו תמיעה. אנחנו מבינים את איך נשיר בצורה שנייה. איך ייתכן שאנחנו נשיר את שיר השם פה, על מה ניחר? המדרש הוא משהו, אומר שהלוויים עמדו כדי, כאילו, לשיר את השיר, הסתובבו, כל אחד שם את האגודל בפה, אף אחד לא אכל, נכון? ונשך והוריד לו את האגודל. ואז הסתובבו ככה, אמרו, איך נשיר את שיר השם? זאת אומרת, זה הביל אותו. איך נשיר את שיר השם? עכשיו, המדרש, אני לא חושב שבעל המדרש מי חושב שזה קרה כך. אבל הוא מתקשה עם כל העמדה הזאת, של איך נשיר, כאילו, אנחנו נשיר את שיר השם, על מה ניחר? אז אומרים, איך? לא ייתכן, אנחנו לא יכולים. אבל זה גם מתקשר עם השבועה הגדולה, ועם פירוש אחד, של השבועה הזאת. דרך אגב, הם על אדמת נחר. אדמת נחר זה קיצור של אדמת אל נחר. אנחנו זוכרים שבתקופה מקראית, בהחלט עד ימי הבית השני, ההבנה הפגנית, הבינלאומית, הייתה שכל ארץ יש לו אלוה שהוא שולט עליו. זה כאילו הם מדברים את השפה של השובים. אנחנו שרים את שיר ציון, את שיר השם, בארץ השם. איך נוכל לשיר את זה במקום שאל נחר שולט? אולי. מעניין שהמילה נחר והמילה כינור זה אותה מילה בסיכול אותיות. תעלינו את כינורותינו כי אנחנו כאן במקום נחר. בואו נגיע לפסוקים הקריטיים המרכזיים. אנחנו מכירים את הפסוקים, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. בואו נעבור על המילים קודם. אם אשכחך ירושלים, מבינים את זה? תשכח ימיני. מה זה תשכח ימיני? אז כל אחד כאן, כל חתן פה אמר את זה ברגע שהוא לא באמת חשב על ניתוח מילים. אז עכשיו אני אשאל אתכם. מה זה תשכח ימיני? אז יש אינספור, יש אינספור פירושים על הביטוי הזה. וכמה מהם מאוד מוזרים. טור סיני, זה לא אחד מהם מוזרים, אבל טור סיני חשב שתשכח זה שני מילים, תשכוח, שהכוח יחלש. הרד"ק מביא את מה שנראה לי ההבנה הכי פשוטה. תשכח ימיני, הכוונה שהימין שלי, שהוא מנגן בכינור, תשכח את יכולתה לנגן. וזה מתקשר עם החלק השני, תדבר חכי, אם לא אזכרך. זאת אומרת שאני לא אוכל לנגן ולא לשיר. דרך אגב, תדבר לשון לחכי, תנסו את זה פעם. פעם עבדתי במחנה קיץ, ושם הייתה תוכנית לילדים עם צרכים מיוחדים. אז בשבוע לפני כן, בהכנה, עם רק אנשי הצוות, אז האחראית על התוכנית הזאת רצתה להדגים לנו כמה זה קשה לילדים וצרכים מיוחדים לעשות דברים שלנו זה די פשוט. זה הביא אותי לפני כולם, ונתנה לי כוס מים, ביקשה שאני אשתה אבל לא אגום, להחזיק את המים בפה, ואחר כך התחילה לשאול אותי שאלות. ואז היא רצתה שאני אבין וכולם יבינו כמה זה קשה לאלה עם מכניקה בעייתית בפה, לדבר. אז תדבק לשוני לחיקי שלא אוכל באמת לשיר. בסדר. אם לא אזכרכי, אם לא אזכרכי זה בן זוג של אם אשכחך כמובן, אם לא עלה את ירושלים מראש שמחתי, השאלה היא כמה דברים הוא מתחייב פה. שאני לא אשכח אותך, אני אזכור אותך, ואני עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אז אולי זה דבר אחד, שני דברים, שלושה דברים. השאלה יותר מרכזית כאן זה מה קרה בפרק? מה קרה לזרימה של הפרק? ארבע פסוקים הראשונים הם לשון המספר, שמספר על קבוצה. הכל בלשון רבים. שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו, שם שאלונו שובנו, איך נשיר, עקוב לשון רבים. שני פסוקים הראשונים זה פשוט המספר, ושני הפסוקים השניים, זאת אומרת, גמל ודלד, הם דו-שיח מדומה אולי בין הלווים לשובים. מה קרה פה? מה השתנה? מה אתם רואים בפסוק ה' ובב? מה? לשון יחיד, מה עוד? עם מי הוא מדבר? כן? אם אשכחך. הוא מדבר אל ירושלים. זה קצת מוזר. על אף הסיפור עם משה, שאולי גם את זה לא מבינים נכון, אנחנו לא מדברים על אבנים ועצים. אנחנו מדברים על אנשים, על השם. חוץ מירושלים. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. השם אומר. עומדות היו עגלינו ושערייך ירושלים, אנחנו אומרים. ירושלים בשבילנו, כמו שהשיר המפורסם מלפני המון שנים, 67, יש אנשים עם לב של אבן, תעזרו לי בבקשה, ויש אבנים עם לב אדם. ואנחנו מבינים שזה אבני הכותל. אז כאן הוא, אבל זה, מי זה ההוא? מה קרה לקבוצה? והצורת הפיוט פה בהיוו זה צורת שבועה, וכאן זה שבועה קצת נדירה בתנ״ך, כי שבועה בתנ״ך באופן כללי לא מביע את התוצאה של האווירה על השבועה. מזבל, דוגמה רע, אבל אם יעמוד ראש אלישה, סליחה, על המלך, על אלישה, אם יעמוד ראש אלישה עליו, אבל הוא אומר מה יקרה אם זה לא יקרה, מה העונש שיקבל, אם לא יקיים את השבועה. כאן מביאים את העונש. אם אשכחך ירושלים, כך וכך יהיה.
אז אולי השבועה שלו זה שהוא, אם הוא שוכח את זה, אז השבועה שלו זה שהוא תשכח עם
אבל הוא מקבל את העונש, נכון?
לא,
זה השבועה.
זה השבועה עצמה.
השבועה עצמה היא העונש.
כן.
אז מה איך השבועה זה עונש? השבועה זה קבלת דברים, אני מקבל עליי לעשות כך או להימנע מכך.
במקרה שאני אשכח את ירושלים, אז הוא נשבע שהוא ישכח את הימים שלו.
אוקיי, יפה. אז הוא עושה שבועה על תנאי כאילו, שהוא נשבע שאם ישכח את ירושלים, הוא יחתוך את ה... יפסיק לעשות שיעורי נגינה. אוקיי, יכול להיות, בהחלט יכול להיות. השאלה מה קרה פה ששינינו את המספר מרבים ליחיד ופתאום הוא נפנה וכאילו שוכח את הקהל, הקהל שומע בו, את השובים ונפנה לחומות ירושלים, לירושלים. אז בואו נגמור את הפרק פצ'ית, ככה שנגמור את הפרק. יש כאן שתי בעיות בסוף הפרק ונחזור לשבועה ונסיים בזה. זכור אדוני לבני אדום, אז כאן הוא פנה בירושלים, עכשיו פונה ישירות לשם. פעם ראשונה בפרק שיש תפילה. זכור אדוני לבני אדום, איך הגיעו אדום כאן? אז אלה שטוענים שהכל זה נבואה, זה לא בעיה, זה נבואה על בית שני, ואדום זה רומא וכו'. אבל אם אנחנו רואים את זה כמשהו בן זמנו של אחרי החורבן, אז כנראה מגלים כאן שבני אדום באמת סייעו ויזמו סיוע לבבלים בעת החורבן. ופה נשמע את זה. ואנחנו, דרך אגב, שמענו את זה מובל לילה. סיסי ושמחי בת אדום, כתבוא עלייך. כן, אדום היא גם כן בחשבון עם בבל. זכור אדוני בני אדום, יום ירושלים. זה יום ירושלים העצוב, יום ירושלים שלנו זה ההפך. יום ירושלים זה יום חורבן ירושלים כאן. האומרים ארו ארו עד היסודה. מה זה ארו ארו? תפשוט אותה עד הערווה שלה כאילו. את ירושלים. זה כאילו כשהנאצים ימחשמם נכנסו לעיירות, אז הרבה פעמים הגויים המקומיים רצו, ביקשו לעזור להם עם רצח יהודים וכו', וללא תשלום, זה התענוג שלנו. זה משתמע שזה היחס בין אדום לבבל. הם הריצו אותם שיעשו עוד יותר. עד היסוד בא. בת בבל השדודה, השם שישלם לך גמולך שגמלת לנו. מה הכוונה? שהוא מתפלל שמה שאנשי בבל עשו לנו, מישהו יעשה להם. אנחנו אומרים, לא, אנחנו לא, אבל תהיה נקמה. מה הם עשו לנו? לא רוצים להגיד. מה יקרה להם? שמתוך כך להבין מהם עשו לנו, אשרי שהיא אוחזת וניפצת עול עלייך, אל עשה לה. צריך ביור, עלייך, ילדים קטנים. אז המשורר כאן מביע לנו מה קרה לנו כשהבבלים נכנסו. וקראנו הרבה מזה אתמול בלילה במגילת איכה. שמים לב שבמגילת איכה אין כמעט אזכור לבית המקדש, כמעט הכל באיכה זה על חורבן העם ועל מיתה מרעב ועל עינוי האנשים, זה על חורבן העם. וכאן הוא לא רוצה להגיד שזה מה שעשיתם לנו, אז הוא אומר את זה ככה, אשרי שיעשה לכם דבר שעשיתם לנו, שזה ניפץ אותו עלייך אל הסלה. בואו נחזור לשבועה הגדולה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אני חושב שמה שקרה כאן, אם נחזור לתחילת דברינו, מי חיבר, מתי ולמה. אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, תמיד רואים את המזמור הזה כמזמור עצוב, מזמור קינה כאילו, מזמור שמתאים להגיד אותה בתקופה הזאת. אני רוצה לתת לכם פן נוסף. חזרנו לירושלים, בנינו מקדש. אנחנו עדיין בתקופת חיבור מזמורי תהילים. והלוויים, הלוויים המעטים שחזרו באמת, או אפילו הכהנים של מלאכי, עומדים וזוכרים בשמחה את מה שעבר עליהם בעצבות. למה בשמחה? כי זה כבר בעבר. שם ישבנו. הם בטח אמרו דורטנובן גזיזיצן. באמת דיבר יידיש. שם ישבנו. גם בחינו וזוכרנו את ציון. השובים ביקשו ממנו שנשיר את שיר השם, לא שרנו. נמנענו בכל כוחנו לשיר את שיר השם, כי הבנו שאנחנו על אדמת נכר. הנאמנות האבסולוטית שלנו לציון היא מה שהבטיחה לנו שיבת ציון. למה אנחנו פה היום במקדש הבנוי החדש? הקטן, צנוע, תחת הפרסים, אבל מקדש, מפני ששם ישבנו וגם בכינו, לא שמחנו, ושם אמרנו לשובנו איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר. ואז כאן כל לוי עומד, או כל כהן עומד, וחוזר על השבועה שנשבע שם, בשמחה ובצהלה, ולא בכינורות אלא בחצוצרות. אם אשכח, מה אמרתי שם? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אתם רואים שלא שכחה ימיני, לא נדבקה לשוני לחיקי, אני שר ואני מנגן כמו שצריך, כי קיימתי את השבועה, ובזכות זאת הגענו לכאן. יש לי ידיד שאחרי שהבאתי את הדברים לפניו אמר שלוש רבעי ברצינות שאולי זה צריך להיות שיר של יום ליום העצמאות, שאנחנו מבינים שבכל משך הגלות, אם זה 70 שנה בבבל או אלפי שנים בגלות שמסתיימת, הנאמנות הבלתי מתפשרת שלנו לשיבה לארץ, לשיבת ציון ולבניין ירושלים, היא מה שהבטיחה לנו את המציאות שלנו היום, שאומנם השנה היא מציאות קשה, אבל בריאה מרחוק, מציאות גם של גאולה בשלביה. הלוואי בשנה הבאה נקרא את מגילת איכה במנגינה של מגילת אסתר עם ברכת שהחיינו, וזה יהיה זיכרון לנאמנות העצומה שלנו שהביא אותנו לגאולה שלמה.